בוקר טוב לכל הצופים בארץ וברחבי העולם. אנחנו קוראים בספר פרי חכם, אגרות קודש, עמוד סמך א'. אתמול קיבלתי מכתבך ונהניתי, כי אראה שעל כל פנים תרצה למלאות רצוני. ואודות שאלתך הראשונה,
כנראה ש... הוא כתב אחרי הרבה הפצרות של בעלי סולם, שתרצה למלא את רצוני, הכוונה שבעלי סולם ביקש, כמו שרגיל אנחנו רוצים, אנחנו רואים באגרות שהוא מבקש שיכתבו לו, וסוף סוף קיבל תשובה ממנו.
ועודות שאלתך הראשונה, דבריך מגומגמים מאוד, והוא עניין עמוק מאוד. אתה תרוד אנוכי, ומכל מקום אעריך מעט בעניין. אולי תבין ותקבל מעכשיו. כבר אמרתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם עשיית המצווה, אין לה חשוב כלל בהשגחה פרטית. אלא אדרבה, צריך האדם לומר, אם אין אני לי, מי לי. אבל אחר המעשה, מחויב האדם להתיישב בעצמו ולהאמין שלא מכוחי ועוצם ידי עשיתי המצווה, אלא רק מכוח השם, שכן חשב עליי מכל מראש, וכן הייתי מוכרח לעשות.
מה זה נקרא לפני מעשה ואחרי מעשה? זה לא עניין של הזמן, זה עניין של יחס האדם למה שקורה. בדרך כלל לפני שאנחנו עושים משהו, אז אנחנו בספיקות, זה יצא לנו, לא יצא לנו, במה זה תלוי, מה עליי לעשות, אם אני אוכל לעשות, לבצע, אני צריך כאן מזל, אני צריך כאן... אדם נמצא במצב שהוא לא רואה את הנולד, שאצלו סוף מעשה במחשבה תחילה נמצאת, אבל זה רק במחשבה. אצלו מחשבה ומעשה זה לא אותו דבר, לא כמו אצל בורא. ויוצא שלפני שמתחיל משהו, בשבילו המעשה עצמו, מה שהוא מבצע ותוצאה ממנו, לגמרי לא ברורים. זה בעיה שלנו, שאנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם המדומה, ומחוסר הזמן כך אנחנו פועלים. מי שעולה לעולם הרוחני ופועל, אז בשבילו, במידה שהוא נמצא בעולם הרוחני, בשבילו עבר הווה ועתיד משמשים כאחד, ואז אין לו שאלה האם הוא הולך להצליח ולא וכן, אלא ברגע שיש החלטה, ההחלטה בעצמה היא המעשה, והכל מתבצע. לכן אנחנו בינתיים שנמצאים בהסתר כפול והסתר רגיל, השאלות אצלנו הן לפני מעשה, האם נוכל להצליח לעשות, ודאי שהכוונה היא על ההתקדמות הרוחנית, לא מדבר על איזשהו דברים שבעולם הזה, כי בהם בכלל קבלה לא מטפלת ולא מדברים על להצליח שם באיזה עסקים, האם אני הולך בבוקר, אמנם שכאן הוא לוקח גם בחשבון דבר כזה, אבל בעיקר זה בשבילנו, לדרכנו, איך אנחנו צריכים להתייחס לכל דבר ודבר שאנחנו מכוונים אותו למטרה. אבל איך שלא יהיה, אפילו בדברים הרגילים שבעולם הזה, אדם נמצא עם השאלה האם אני אצליח בהתחלה, אבל אחרי שאני הצלחתי, אחרי שהגעתי, שהייתי בספיקות דווקא, והייתי בשאלות, הספיקות השאלות שבהתחלה נותנים לי דווקא ביטחון בסוף שאני עשיתי את זה. אם לא הייתי בספיקות, זאת אומרת, הספיקות היו על עצמי, האם אני מצליח, האם כן יש כאן מצידי מאמץ, האם אני מגיע, המטרה היא, האם אני יכולתי להשיג אותה וכן הלאה. זאת אומרת, שאלות וספיקות הם היו בעצם על... מוח, לב וכוח שלי. ואחרי שהצלחתי, אז קשה לי מאוד לנטרל מוח, לב וכוח שלי ממה שהשגתי. זאת אומרת, דווקא הספקות בהתחלה, הם מחזקים את הקשר בסוף, שזה אני בעצם הרווחתי, רכשתי, ביצעתי. כן. וקשה להאמין שאל רק מכוח השם, שכן חשב עליי מכל מראש, וכן הייתי מוכרח לעשות. שיש כאן מעליי איזו מחשבה שהיא מפעילה אותי והיא עושה בי הכל, ואני בסך הכל כאן רק פעלתי כאיזה מין הנפעל. ופעל בי כוח הפועל בנפעל. כן.
כמו כן הסדר במילי דעלמה. כי שקולים הם הרוחניות והגשמיות. לכן, תרם שאדם יוצא לשוק להרוויח דבר יום ביומו, צריך הוא לסלק מחשבותיו מהשגחה פרטית. ולומר אז, אם אין אני לי, מי לי? ולעשות כל ההמצאות שעושים הגשמיים, בכדי שירוויח מעותיו כמותם.
אבל זה לא הכוונה היא שהוא לגמרי מסלק את הבורא, והולך כאילו אין שום כוח עליון בעולם. אם אין אני למי לי, הכוונה היא שהכל תלוי בי במצב שאני עכשיו נמצא. אבל לא שהבורא לא נמצא במעשה שלי, אלא אני בפנייה שלי, בכמה שאני יכול לייחד את עצמי עמו ועם המטרה, מרוויח את הפעולה שלי. זאת אומרת, אם אין אני למי לי, זה מדובר על ה... בחירה חופשית של אדם, שהוא יכול לבחור שכן, המעשה הוא תלוי בי. אמנם שמבצע אותו ופועל בו הבורא, אבל לפי כמה שאני משתתף בו.
אולם בערב, כשבא לביתו ושכרו איתו, חס ושלום מלחשוב שבריבוי המצאותיו עשה את הרווח. אלא אפילו היה מונח במרתף כל היום, גם היה מצוי שכרו בידו. כי כן חשב עליו השם יתברך מכל מראש, וכן מוכרח להיות.
זאת אומרת, אפילו אם לא הייתי אני בכוח שלי מצרף את עצמי לבורא ולמעשה, בכל זאת, מפני שמלכתחילה הבורא היה מפעיל אותי גם לתפילה הזאת וגם לכל המצב ולחשבון הזה, כך היה צריך לקרות. וכך, לכן זה קרה.
ואף על גב שבשכל החיצון הם דברים הופכים ואינם מקובלים על לב, מכל מקום מחויב האדם להאמין כן. כי כן חקק עליו השם יתברך בתורתו, מפי סופרים ומפי ספרים.
זאת אומרת, אם על מה כאן מדובר, מה הפער בין הייתי ולא הייתי? אם הייתי בעולם הזה לא מבצע את המעשה, המעשה בעצמו היה מתבצע, וברוחניות, אם הייתי משלב יחד את כל הגורמים ולא הצלחתי וכן הצלחתי, כן עשיתי ולא עשיתי, גם כן זה היה מתבצע. השאלה היא כך, האם לא היה לפני המעשה לא היה מחליט או כן היה מחליט להישאר בבית ולא לצאת לעבודה או לא להישאר או כן לצאת לעבודה או לא לצאת לעבודה, האם המחשבה שלו שהיה מפעיל כדי להחליט, האם המחשבה הזאת מלכתחילה לא מופעלת על ידי הבורא, ואז הבחירה היא כשנדמה לו שיש בדרך בהילוך המחשבה איזושהי בחירה, כן לעשות או לא לעשות, האם זה לא יוצא מאותה החלטה שבורא חושב עליו ושולח לו את המחשבה? האם יש כאן איזה מין מצד האדם פעולה, או פעולה הזאת פועלת רק בהסכם או ללא הסכם, והפעולה עצמה הייתה מתבצעת? כן.
וזהו סוד הייחוד הוויה אלוקים. שסוד הוויה הוא סוד ההשגחה הפרטית.
אנחנו יודעים שההוויה זה אותו אור אינסוף שבא לברוא את הנברא ולנהל את הנברא, הוא בא דרך ארבע שלבי התפתחות עד שמתהווה הנברא, והאור פועל בתוך ארבע שלבים האלו ועושה לעצמו נברא, שבתבנית הזאת הנברא הוא מרגיש את הבורא, מגיב עליו, וזה הקשר היחידי שיש בין בורא לנברא בצורה ישירה, מבורא לנברא. היו"ד כו"ד כאלו, הוויה הפרטית. כן.
שהשם יתברך מהווה את כל, ואינו צריך שיושבי בתי חומר יעזרו לו.
כן, שהבורא פועל בצורה ישירה, מלמעלה למטה, ממחשבת הבריאה שהיא נקראת כתר, והלאה שמוריד את כל ההשפעות שלו, גם בתענוג וגם בזה שמראה את עצמו בתוך התענוג, ובזה בורא את הכלי ופועל בתוך הכלי, וכלי רק הוא סך הכל התגובה על השפעה מלמעלה מצד הכוח העליון. ויש עוד, איזה השפעה?
ואלוקים, בגימטריה הטבע, אשר האדם המתנהג על פי הטבע שהטביע במערכות שמיים וארץ הגשמיים, ושומר חוקם כמו שאר הגשמיים, ויחד עם זה נמצא מאמין בשם הוויה, כלומר בהשגחה הפרטית, נמצא מייחד זה בזה, והיו לאחדים בידו, ועושה בזה נחת רוח גדול ליוצרו, ומביא הערה בכל העולמות.
זאת אומרת, יש כאן עוד, בתוך ההוויה, ההשפעה הישירה מצד הבורא, יש עוד השפעה מיוחדת שמזמינה מאדם תגובה כלפי הבורא, שאדם מתעורר להגיע להשתוות הצורה לבורא, להגיע לאמונה, להשפעה, שזה נקרא אלוקים, תכונת הבינה, שתכונת הבינה מעוררת את אדם גם כן לאותה הפעולה, ולא לחשוב שההתעוררות להשתוות הצורה, לאמונה בהוויה הישירה שנמצאת באלוקים באור חוזר מצד האדם, הוא בא מצד האדם, אלא גם זה מגיע ודאי מאותו הכוח העליון, מהבורא, שכך פועל, רק שני ההנהגות הללו הן באות זה בתוך זה. ההוויה זה בצורה הישירה מהבורא, והאלוקים בצורה הנסתרת. לכן נקרא טבע. כן.
שזה סוד ג' הבחינות, מצווה, עבירה, רשות.
זאת אומרת, מתוך זה שמהכוח העליון באים לאדם שתי כוחות שמפעילים אותו, כוח אחד בצורה ישירה וכוח אחד בצורה בלתי ישירה, אז אדם נמצא באיזשהו מצב לא ברור, מי אני לעומת הבורא, איפה הוא ואיפה אני, האם יש כוח שפועל מצידי, האם יש כוח שפועל מצידו, מה בין שני כוחות הללו. ואז יוצא שהוא נמצא בשלושת המצבים האפשריים, מצווה, עבירה ורשות. זאת אומרת, או כביכול מצד הבורא, או מצד עצמו, או לא זה ולא זה, ולא יודע איך. או הבורא הוא מנהיג בשתי הכוחות האלו, או אני המנהיג, או אני לא יודע איך לברר. ומה הוא אומר בעל סולם הלאה?
אשר המצווה היא מקום הקדושה.
זאת אומרת שהכל משייך לבורא, שאין עוד מלבדו, אבל משייך לא מתוך זה סתם אומר בפה, אלא הכוונה היא שיעבד על עצמו ותיקן את הכלים, ובכלים האלה גילה שזה כך. זה נקרא שעשה מצווה, תיקן את הכלי בהשוואת הצורה לבורא, בדק וראה וגילה בתוך הכלי המתוקן, שרק כוח העליון פועל בו.
העבירה היא מקום הסיטרה אחרא.
זאת אומרת שלא בדק ולא ראה ולא יכול לייחד את הכלי שלו לאור, ואז לא מגלה בכלי שלו שיש רק השפעה מהאור ואין כוח אחר, אלא ההפך, יש לו רשות בפני עצמו, זאת אומרת, תרם שתיקן את הכלי שלו, אז נקרא שנמצא במקום עבירה.
הוא רשות שאינה לא מצווה ולא עבירה.
זאת אומרת, הכלי עוד לא ברור. אין בירור מה זה רע ומה זה טוב ומה צריך לעשות ומה ישיג מזה את התיקון הכלי שנקרא מצווה.
היא מקום המערכה שעליה נלחמים הקדושה והסיטרה אחרא.
זאת אומרת, אין המקום כזה שנקרא רשות, אלא האי בירור של האדם האם אין עוד מלבדו מצד הבורא, או אין עוד מלבדי מצד עצמו. זאת אומרת, אותה השאלה כאילו, או זה הוא או זה אני. כמו שנמצא לפני העבודה, אז צריך להגיד אם אין אני למי לי, אז כאילו נמצא בסתרה אחרא. אחרי העבודה חייב להגיד אין עוד מלבדו, אז נקרא ברשות הזה, אז האם כך להתייחס למציאותו? אין? ומתי זו הרשות? זהו, הולך לברר. כן?
בהיות האדם עושה דברים הרשותיים, ואינו מייחד אותם לרשות הקדושה, נופל כל המקום הזה לרשות הסיטרה אחרא. הוא, והיות האדם מתחזק לעשות במילי דרשותה, בענייני הרשות, ייחודים כפי כוחו, מחזיר הרשות לגבול הקדושה.
זאת אומרת, ודאי ששורש אחד יש להכל, גם בצורה ישירה שמתנהג איתנו, בא גם בצורת העקיפה, כן? אבל המטרה היא בסופו של דבר הכל לייחס לנכון, זאת אומרת לאותו שורש הנכון, וזה אפשר רק במידה שאנחנו נכללים בו, ונכללים בו זאת אומרת לפי ההשתוות הצורה, לפי התיקון, ותיקון הוא שאנחנו לגמרי כולנו מקולקלים, כל אחד ואחד ב100%, שכל הרצונות שלנו הם פונים לעצמנו, לאותו רצון, שלא מרגישים בו שמשהו פועל, ואנחנו צריכים לגלות באותו רצון, בכל רצון ורצון שמתעורר בנו, שהוא נפעל, שהוא בא מההוויה ונולד ונפעל ומתמלא רק משורש אחד. שזה נקרא שאדם בפעולות האלו שעושה תיקון לרצון, עושה מצווה ומחזיר את הכל מעבירה דרך הרשות לקדושה.
ובזה פירשתי מה שאמרו חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות.
זה דוגמה שכך כתוב בתורה. ניתנה לרופא רשות לרפות.
פירוש, אף על גב שהרפואה ביד השם בלי ספק, ותחבולות אנושיות לא יזיזהו ממקומו, מכל מקום הודיענו התורה הקדושה, ורפו ירפא.
ורפא ירפא. זאת אומרת, זו דוגמה מאוד נפוצה, כי אנחנו בזה בטוח כולם משתמשים, אף אחד לא יכול להגיד שהוא חופשי מזה, כן? ובריאות מפני שזה הדבר הקרוב ביותר לאדם, כי הוא תלוי בו בצורה החלטית, אז יוצא שבאמת המדע הראשון שאנושות פיתח משך תקופת ההתפתחות שלו באלפי שנים, זה חוכמת הרפואה. ופונים אנשים לרופאים מרגע שאדם יוצא לאוויר העולם ועד שהוא נפטר מהעולם. וכאן באמת יש השאלה הגדולה ביותר, אם הגוף שלנו ודאי שבידי השם, זה בא דרך הטבע אלינו והבורא ברא את הטבע הזה וכל הגוף וחומרים וכל התרכובות וכל המערכות שבו ומחיה אותו, נותן לאדם את הנשמה ולוקח ממנו, נוטל אותה בחזרה, אז איך אנחנו יכולים לדבר על איזה רופא? ואדם כאילו בצורה טבעית שיגיד לא, אני בכלל לא רוצה שום רופא, איזה רופא, יש רופא חולים שזה נקרא בורא וממנו הכל, איך יכול להיות שמישהו כאן בשר ודם יכול לרפות אותי? וכאן דווקא בא לכן ציווי מהתורה רופא ירפא, שאסור, כאן זה בצורה ממש איסור, אסור לאדם לכוון לכוח העליון שמשם הוא יקבל את הרפואה, וחייב להיות בבחירת הרופא וביחס לרופא בצורה כמו שהוא בתחילת המכתב אומר לנו, שחייב אדם לפני שמגיע לאיזו החלטה, לעבודה, למעשה להגיד שאם אין אני למי לי. גם כאן, אם אין אני למי לי, אני חייב לקבל את הרופא, לבחור בו בהטוב ביותר ולקבל ממנו כל ההנחיות ולקבל ממנו כל התרופות. יש כאלה חכמים שלוקחים תרופות מהרופא אבל לא מקבלים אותם, כאילו שמים אותם בצד וכאילו עשו את העבודה והיתר לא צריך. אז גם זה יחס לא נכון, מחוסר ה... כאילו בחצי דרך האדם עושה את ה... מחליט איפה כן ואיפה לא. איך שלא יהיה, אז זה מחייב אותנו שוב ושוב להגיד אם אין אני למי לי, ולהביא בירור במקום הרשות. כן?
אז זה נקרא שוב. מכל מקום, הודיענו התורה הקדושה ורפו ירפא, להודיעך שרשות הוא, שהוא מקום המערכה בין מצווה לעבירה. אם כן, הרי מחויבים אנו מצד עצמנו לכבוש תחת הקדושה את רשות הזה. והכיצד נכבשת? אלא בהיות האדם הולך לרופא האומן, והרופא נותן לו תרופה בדוקה המנוסה 1,000 פעמים. ואחר שזכה לקבל הרפואה, הבריא. אז מחויב להאמין שבלעדי הרופא היה השם יתברך גם כן מרפא אותו. כי כבר קצוב חייו מכל מראש, ובמקום לשיר ולשבח את הרופא האנושי, הרי הוא מודה ומשבח להשם יתברך, ובזה כובש את הרשות תחת גבול הקדושה.
שוב, כמו ששם באותו באותו המקרה, כמו שהוא אומר בתחילת המכתב, שאחרי עבודה חייב להגיד שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שבאמת כאן לא היה שום מעשה הרופא, אלא הכל בא מלמעלה. כן?
ועל דרך זה בשאר דברי הרשות, ובזה הולך ומרחיב גבולי הקדושה, על דרך שהקדושה מתרחבת בכל שיעורה. ופתאום רואה עצמו וכל קומתו עומד וחי בהיכל הקודש. כי כל כך נתרחבה הקדושה וגבוליה עד שהגיע למקומו עצמו. והבן זה.
זאת אומרת, זה בעצם מה שהוא מספר לנו כאן, המעשים האלו, זה בעצם עלייה במדרגות. העולמות, עד שמגיע מכאן ועד אינסוף. שכל המעשה ומעשה, התיקון שלו, העבודה הנכונה שלו, הביצוע שלו הנכון, זה להיות בבירור עבירה, קדושה ורשות שביניהם, להשתמש נכון במקום הרשות. המקום זה רצון, מחשבה, יחס להנהגה לפני שמחליט, בזמן שמחליט ואחרי שמחליט. לא מדובר על מעשה עצמו בידיים ורגליים, יכול להיות שאדם לא זקוק לזה, אלא רק היחס. זה בעצם התיקון שלנו. וזהו מעביר ממקום הרשות לקדושה, כל פעם, כל הספקות שלו, הכל מה שנופלות לו בדרך. ובזה מתקן את הכלי. אנחנו יודעים שמקום הרשות אצלנו זה נקרא שליש אמצעי דתיפרת, הכוח, הכלי שנמצא בזה נקרא קליפת נוגה, לא טוב ולא רע, שנקרא חצי טוב וחצי רע, בגלל שנמצא בין טוב ורע ואפשר לשייך אותה או לזה או לזה, שטוב ורע, הכוונה היא טוב זה רשות הקדושה, הבורא, ורע זה רשות עצמית, או כוח אחר חוץ מהבורא, או אני שולט, או משהו, מישהו בעולם, חוץ מהבורא. זה בעצם כל הבירור שאנחנו צריכים לעשות. כי אם כך אנחנו מתייחסים למחשבה, דיבור ומעשה, מה שקורה איתנו, אז בזה אנחנו בעצם מגיעים לשליטת תכונת ההשפעה בכל מה שקורה איתנו. קדושה זה נקרא שליטת ההשפעה בכל הכלים, היינו בכל הרצונות ומחשבות שלנו, במוחה ובליבה. כן. נו מהר.
מה זה המחויב להאמין שבלעדי הרופא היה השם יתברך גם כן מחייב אותו? זאת אומרת, אנחנו אומרים...
זה אני מבין, סליחה שאני קוטע, אני מבין אותך, אנחנו לא נוכל עכשיו לפתוח את זה, גם שאלה וגם תשובה. איך להתייחס בצורה יותר מדויקת, מה זה נקרא שאני צריך להאמין מראש שככה זה, או איך אני בכוח, אם אני מאמין בבורא, מקבל על עצמי שרק אני פועל, כאילו נגד הבורא, נגד האמונה, ואיך אחרי המעשה אני חוזר ואומר שלא, זה רק הוא. מה זה נקרא להחליט? לפני זה ואחרי זה. להחליט זה נקרא שאני נמצא בזה וזהו. זה לא שאמרו לי להגיד, אז אני אומר, כתוב ככה, אז אני אעשה ככה. עכשיו קראתי מכתב, אז אין בעיה, אני חושב לפני מעשה שרק אני, ואחרי מעשה שרק הבורא. וגמרנו. לא, זה מצבים של התיקון שאדם נמצא בהם בצורה ההכרחית. זאת אומרת שהוא סידר את עצמו, הוא תיקן את הכלים שלו, הכין אותם לפני המעשה של התיקון, וקיבל אותם אחרי התיקון, בכאלו מצבים שלפני התיקון. מה זה מחויב להגיד שאין אני לי? לפני התיקון הוא יודע ורואה שרק הוא פועל, ולא להגיד על הבורא שלא הבורא פועל בי, כי זה נקרא שהוא לא מברר את הכלי. היה צריך להגיד שאני רק בלבד פועל בזה, ואחרי התיקון שרק הבורא. אנחנו בזה נסיים ונמשיך מחר.
נעבור לחלק השני של השיעור, תלמוד עשר הספירות.